אז אנחנו ככה, חג הפסח מתדפק על דלתנו, עברנו את חג הפורים, אנחנו ממש ככה נוגעים בחג, בחג כל כך מהותי, כל כך יסודי, חג הפסח, ולשון אחרת קוראים לו זה חג החירות, חירות זה חופש, ובעזרת השם היום נלמד קצת להבין, קצת לגעת, ביסוד, בכל היסוד הזה של ליל הסדר, כל המלאך של יציאת מצרים, ככה בנקודה מאוד תמציתית. ונתחיל ככה מהלילה המרכזי שאנחנו חווים אותו כל שנה ושנה, תחילת הפסח, בלילה, לילה מיוחד, לילה משומר, ליל הסדר. והלילה הזה, כל הלילה הזה איכשהו מעוצב, הוא מעוצב בצורה מאוד מאוד, הייתי מגדיר אותו, צורה כמעט מוזרה. מה אני מתכוון מוזרה? הרי אנחנו בעצם בפסח מתחברים ליציאת מצרים. וכמו שאנחנו יודעים, גם בתורה וגם בחז"ל, כמו שכוזרי אומר, שהנושא של יציאת מצרים זה האמונה בסגולת ישראל, זה האמונה בניסים, זה האמונה בהשגחה, זה האמונה בסחר ועונש. כלומר, זה סוגיות מאוד רוחניות, מאוד פנימיות, מאוד עמוקות, מאוד שכליות, מאוד עמוקות. אז אם היו שואלים אותי, וברוך השם לא שאלו אותי, אז הייתי אומר, הלילה הזה זה צריך להיות סמינריון במכון מאיר. שיעור, שעה ראשונה, הרב זה. אני לא אגיד שם, שעה שנייה, שעה שלישית, ולהבין, ולשמוע שיעורים עמוקים, ודרשות מאוד עמוקות, למה ומה, וכל מיני רעיונות. אבל אם נסתכל טיפ-טיפה, נראה שהלילה הזה, הייתי אומר, כמעט, יש בו הרבה יותר ממד, כמעט, הייתי קורא חווייתי, הרבה יותר חושי, ויש כולה מאוד, הלכתית אפילו, מאוד מאוד, הייתי אומר, קורא לה מוזרה. נראה את ההלכה, נראה את זה בתוך ההלכה. ככה נצלול להלכה של אחד מההלכות של ליל הסדר. יש לכם דפים? יש כאן דף. הרמב"ם אומר ככה, הלכות חמץ ומצה. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. תראו, זה לא הנוסח שאנחנו אומרים בהגדה. מה הנוסח שאנחנו אומרים בהגדה? לראות את עצמו. לראות, מה זה לראות? מה הוא רואה? לא פיזי. מה זה לראות? שכל, לא, 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 שכל. מה זה, אני רואה, יש משנה אומרת, רואה אני דברי אדמון. מה זה רואה משהו בחז"ל? רואים רואה. כן, הרואה, למשל הנביאים קראו להם? כן. כוונה, רואים בעיני השכל. כן. אבל אנחנו בנוסח שלנו, אפשר לטעות ולהבין שמה זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו. כוונה, לראות בשכל. כאן היה להבין שאת הנושא של יציאת מצרים, ואת הנושא של הגאולה, זה לילה מאוד שכלי, מאוד עמוק, מאוד רוחני. מאוד, כן, משהו שקשור לעולם השכל וההבנה והעומק, יש דף. לא? אבל אני רוצה להתחיל מהלשון של הרמב״ם. הרמב״ם אומר להראות את עצמו. אז מה זה להראות? ודאי זה לא רק שכל, אלא מה כתוב כאן? מה זה להראות את עצמו? זה גם נשמע... מה? במעשה. כלומר, להראות כאילו אני בפועל יצאתי ממצרים. נפקא מינה להלכה, תסתכלו מהמשך, קודם כל הוא מביא פסוק, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. כלומר, אומר הרמב״ם, מה זה וזכרת כי עבד היית? כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית. כלומר, בהמשך נראה מה זה כאילו. כאילו הרמב״ם לקח את זה מלשון הרחוב של ימינו. מה זה כאילו, כן? לא יצאתי, מה זה כאילו? מה אני יצאתי? מה לא? נפקא מינה להלכה, מה המשמעות ההלכתית? לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. נכון? אנחנו למדנו את זה. כששותים יין, מסבים צד שמאל. כשאוכלים את המצה, צד שמאל. אגב, מתי לא מסבים?
במרור.
כן. ובאמת מעניין, מה זה הסיבה הזאת? זה כתוב דרך חירות. זאת אומרת, זה בעצם כאילו חוויה של מלכות. מה זה הסיבה הזאת? אני הולך, כמו שמפורט בגמרא, לא נפרט כאן, זה הרגשה של סבבה, הרגשה של זולה. אתם יודעים מה זה זולה? אתם לא יודעים, בדור שלי לא היה. הרגשה של חופשי, כן, חופשי. אבל זה דחורה קצת סותר את ה... הייתי מצפה משהו מאחרת מהלילה הזה. בלילה הזה הייתי מצפה ללילה של יראה ולימוד אמונה ועומק של אמונה ועומק... פתאום אומרים לי, שמע, אתה חייב לראות חופשי, אתה חייב לדרך חירות. אני יכול להוסיף לזה עוד דבר, ששתיית רבה כוסות, יסודם זה שמחה. זה גם דרך חירות. היינו בנושאים בראשונים, במסכת פסחים, מי שלמד. אנחנו אומרים, נכון, ארבע כוסות, כנגד והוצאתי והצלתי וגאלתי והבאתי, כולם יודעים את הדרשות האלה. אבל מי שעיין טוב בגמרא במסכת פסחים ילמד, שקודם כל אומרים לך, אדוני, תרביץ ארבע כוסות, יין, תרביץ. ככה מלאכים עושים. שותים לא, יותר מפורים. פורים שותים כוס אחת, אתה נשפח. שתי עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס. דרך חירות, כן? כל שתיית היין היא דרך חירות, כן, דיברנו על זה במסכת פסחים. אבל באמת זה פלא. כלומר, החווייתיות הזאת היא בכלל לא... מה היא מוסיפה? בסדר, אז אני עושה הצגה. טוב, יופי. אבל מה, 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 מה מסתתר מאחורי הלילה הזה? אולי להוסיף עוד דבר, להראות שכל הלילה הזה הוא לילה שהוא, הוא, הייתי אומר, יותר חושי מאשר שכלי, וזה אומר שיש דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל. יש יסוד שהוא עובר דרך חוויה החושית הזו. כדי להבין, לראות את זה, יש עוד דוגמה מאלפת, תפכו את הדעת. במקור מספר 8. טוב, תחילת ההגדה, כל הילדים מה עושים? עומלים על הכיסאות ומה שרים? מה נשתנה עליי? כן. וזה בנוסח ההגדה, הבן שואל מה נשתנה הלילה הזה. כן. וזה דבר פלא, זה הצגה כזאת. למה? מה? הרי מה המטרה? לספר על יציאת מצרים, לספר על הניסים, ולספר על הגאולה, ולהאמין בקדוש ברוך הוא. זה נשמע לנו קצת מלאכותי, נכון? מישהו לא חושב מלאכותי, מה נשתנה זה קצת מלאכותי. ודרך אגב, אם אין ילד שיגיד מה נשתנה, אז אומרים מה נשתנה או לא אומרים? אומרים. למה? מה זה כל ההצגה הזאת? תשאל, בלי שאלות. יאללה, תרביץ. כן, מה נשתנה, הלילה הזה אנחנו אוכלים ככה, בלילה הזה יש סביבים, בלילה הזה. ורואים שחזל תקנו להגיד את המשפטים האלה בצורה מכוונת. למה? אז... תראו כאן את המהר"ל, המהר"ל שואל את זה, רק נקרא את זה. כבר אמרנו למעלה, הטעם, למה מתחיל ומה נשתנה. אתם רואים? מקום מספר 8. ולא מתחיל ביציאת מצרים, לומר עבדים, היינו לפרעה, חבל על הזמן, נו, הלילה הזה הוא לילה חשוב. שמה ככה להתעכב על הקושיות והשאלות? אז המהר"ל אומר משפט אחד, אנחנו נחזור על זה אחר כך עוד פעם. אומר המהר"ל, כן, בגבורות השם, כי הידיעה היא מקנית מן המורגש אל המושכל. למה? למה זה מורגש? כי מה הילד אומר? הילד אומר, בעצם הילד אומר, אני רואה בעיניים, בחוש, בעיניים הפיזית שלי, אני רואה דברים מוזרים. וזה לא רק ילד, גם אין ילדים כאן. האדם צריך להגיד, שמה, הלילה הזה הוא מוזר מבחינה, באופן חושי. מן המורגש למושכל. כלומר, בלילה הזה, הנקודה המורגשית הזאת, יש לה משקל עצום. כלומר, אתה חווה חוויה של חירות. אתה חווה, אתה רואה דברים מוזרים. אתה רואה שנוטלים ידיים פעמיים. ומיד שואלים, מה אתם יודעים מדי פעמיים? מה פתאום צריך להטביל שני פעמים? מדוע צריך להסב? מדוע צריך? כן, כל הלילות אנחנו יושבים רגיל. הלילה הזה מסבים, כן? הנקודה הזאת של המורגש היא יסוד מוסד. אנחנו רואים כך חזל, נתנו את כל הראות ליל הסדר, כן, באופן מאוד מכוון, נושא של הרגש. אבל למה? אני לא, דווקא לא הייתי מצפה. ברוך השם שלא שאלו אותי. אבל דווקא עניתי, זה מבלבל אותי. עזוב, תן ללמוד. תן ללמוד לעומק, תן להבין את הקדוש ברוך הוא. שמה כל ההצגות האלה? סליחה שאני שואל. מה, אתם לא מרגישים קצת הצגות בליל הסדר? דוגרי. קצת, לא? אחרי השיעור הזה אולי קצת פחות. טוב? קצת פחות. טוב. להבין את זה, אנחנו צריכים לקחת פוקוס יותר אחורה, ולהבין, בעצם להבין בשביל מה הקדוש ברוך הוא, עשה לנו את כל התהליך שעם ישראל בכלל ירד למצרים. כל יציאת מצרים באה מזה שעם ישראל ירד למצרים. כל זה בכלל תהליך בעצם דיאבד. בשביל מה כל זה קרה? בשביל מה כל התהליך הזה של עם ישראל ירד למצרים, ואחר כך יצא ממצרים? זה כל זה, הייתי אומר לכאורה, זה דיאבד. זה לא, כן, זה בעצם לא מסלול הנורמלי. מסלול הנורמלי, דרך אגב, עם ישראל, איפה התחיל? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך. לאיפה הוא היה בהתחלה? לארץ ישראל. אז כל התהליך שירדו למצרים, ויציאת מצרים, ומתן תורה איפה הייתה, כל זה לכאורה התהליך של דיעבד. ואם נבין מהו, באופן תמציתי, מהו כל התהליך של יציאת מצרים, בכלל ירידה למצרים, ויציאת מצרים, אז נבין קצת, קצת נחוש ונבין מה כל התהליך של ליל הסדר. כן, כיוון שהזמן קצר, נראה, הנה, התורה עונה, התורה בעצם עונה. הנה, דר ההגדה, סדר ההגדה. אני קורא, למה אני אביא קצר ההגדה? כי כולם מכירים סדר ההגדה. ברוך שאומר הבטחתו, בוא נתאמן להגדה, נכון? ברוך שאומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. אולי בהמשך נסביר, מה זה חישב את הקץ לעשות? זה שפט מאוד מוזר, נכון? מה? כמו שאמר לאברהם, אבינו בברית בין הפטרים. או, אז כאן באה להגדה, דרך אגב באה להגדה, הגדות תכתבה עוד לפני בית שני, זה מסורת, עתיקה, 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 כן, מאנשי כנסת הגדולה. זה בדיוק המסורת שאנחנו אומרים כבר אלפי שנים, בדיוק המסורת הזאת. ומה מצוטט כאן בפסוקים? והיום אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. הדבר הזה מתוכנן ומכוון, זה לא במקרה. צריכים לרדת במצרים. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, זה מצרים. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אגב, השאלה אם בפועל קרה 400 שנה, כן או לא, נחלקו הפרשנים. אם סופרים 400 שנה, תדעים מאיפה סופרים 400 שנה. בפועל כמה זמן הם היו במצרים? 210, נכון. השאלה היא, אם אנחנו אומרים, היה קיצור פזם, אתם מכירים מה זה קיצור פזם בצבא? או שהיה קיצור פזם, שהקדוש ברוך הוא ריחם, ככה חלק מהפרשנים אומרים, טוב, מגיע לכם 400 שנה, בואו נוריד קצת. הוריד שליש, מה? זה הפכו תקליט, זה מה?
קיצור שליש.
קיצור כמעט שליש, כן, כן, קיצור יותר משליש. או, כן, או שבאמת 400 שנה זה לא מה, זה מזמן אברהם אבינו, זה כן 400 שנה, פלוס מינוס, תלוי איך מחשבים. בכל מקרה, וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי, בדיוק סיפור של יציאת מצרים, מה זה דן אנוכי? עשרת המכות, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אברהם אבינו, תשמע, כל זה תהליך מכוון, זה לא דבר שקרה במקרה. כל התהליך של העבדו, של יציאת, של הירידה למצרים, והעבדו וכו' וכו', הכל מתוכנן מלכתחילה. השאלה היא, למה? למה כל התהליך הזה? ובאמת, התשובה נמצאת כאן בפסוקים, מקום מספר 3. לכאורה זה עונש. כלומר, זה לא היה אמור להיות ככה, זה בגלל אברהם אבינו, נגיד משפט מאוד קשה, זה בגלל אברהם אבינו. אבל לא סתם בגלל אברהם אבינו, בגלל שאלה שאברהם אבינו שאל. אם נבין את זה, נבין את כל המהלך של ליל הסדר, זה מאוד חשוב. אומר, מספרת לנו התורה, מקום מספר 3, בספר בראשית, פרק ט"ו. בכל זה, בברית בין הפטרים, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. פסוק ח', פסוק מזעזע. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ארשנה. אברהם אבינו, שהוא מסר את נפשו, מסר את בנו, מסר את נפשו, מסר את בנו, כן, היה כדע, מסר את כל מה שיש לו, את כל האמונה שלו לקדוש ברוך הוא. ומה הוא שואל? במה אדע כי ארשנה? מה זאת אומרת, במה אדע כי ארשנה? זה פלא עצום, מה? מה זאת אומרת, אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, תקבל את הארץ. בהמשך נראה הרב קוק שאומר, זה פלא עצום. שאברהם אבינו אומר, במה אדע? מה זאת אומרת במה אדע? מה אתה רוצה, סימן? אני אומר לך, שתקבל את הארץ, מה אתה לא מאמין? עונש, פסוק הבא, ככה חז"ל אומרים. מה העונש? ויאמר לאברהם, עונש. מצרים, יציאת מצרים, כל התהליך של כן, כניסה למצרים וירידה למצרים, זה עונש. אז כן, אז הרב קוק באמת, ככה נקצר את העניינים, כן? המדרש, מקום מספר 4, אומר, בדיוק, כל יציאת מצרים, כל הנקודה של ירידה למצרים ויציאת מצרים, זה סדנת חינוך. עוד מעט נראה. כל זה, הכל מתחיל משם. כן? עוד מעט נראה. מה הוא הגימוש? אבל ודאי חז"ל מחברים את הדברים. הרב קוק, במקום מספר 5, מקור מאוד מאוד עקרוני לכל התהליך של יציאת מצרים. אומר הרב קוק, נקרא את הדברים בפנים. מצטט את הפסוק, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. בדברי אגדה ידועים במדרש רבה שאמר אברהם אבינו עליו השלום במה אדע, אמר לו הקדוש ברוך הוא עונש, ידוע תדע. איך אומרים? אתה אומר במה אדע, תראו, ידוע תדע. אתה אומר במה אדע, ומה אני אומר לך? ידוע תדע, בוא, הנה, אתה לא אמרת? טוב, תקבל 400 שנה. ונשתעבדו בניו 400 שנה. אומר הרב קוק מילה אחת, והוא פלא, תסמנו את זה. והוא פלא. פלא על מי? שני פלאים, אני חושב שיש כאן שני פלאים. א', פלא על אברהם אבינו. פלא על הקדוש ברוך הוא. מה פלא על אברהם אבינו? מה פתאום? אתה מאמין? פלא על הקדוש ברוך הוא, סליחה שאנחנו אומרים, כן? פלא, מה זה פלא? מה, בגלל שהוא שאל שאלות כאלה, מגיע 400 שנה, כל תהליך, זה 400 שנה. אנחנו בקושי מבחינתנו 5 שנים, 10 שנים זה הרבה. 400 שנה, תהליך כזה ארוך, כזה קשה. סתם וכל, הוא שאל במה ידע. פלא. ונראה לעניות דעתי, תראו איזה הרב קוק, יש כאן פסקה מאוד עקרונית. אומר הרב קוק, ונגיד את זה כבר יסוד אחד אפילו כהקדמה. יש יסודות אמוניים שאפשר להבין בשכל, כי הם פשוטים. ויש יסודות אמוניים כל כך עמוקים שאי אפשר להבין אותם בשכל. סליחה על הבידור, זה מעבר להשגתנו. יש נקודות כל כך עמוקות, אמוניות כל כך עמוקות, שיצור אנוש פשוט לא יכול לתפוס. זה כל כך עמוק, אי אפשר לתפוס בשכל. אי אפשר לתפוס דרך השכל. עכשיו שימו לב, אומר הרב קוק, אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תשמע, אתה תאמין בי, תמצוא את הנפש, כן, לעבוד את השם, כן, או שיהיה לך הבנים, כן, מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל בנושא הזה של ארץ ישראל, משהו כאן לא נתפס בשכל. משהו כאן כל כך עמוק, שזה לא יכול לעבור בשיעור פרונטלי. בשיעור פרונטלי אפשר להגיד, כן, הנה, אתה רואה, א' ב' ג', הבנתי, א' ב' ג'. יש יסודות כל כך עמוקים, כל כך מורכבים, כל כך עדינים, כל כך עמוקים, שהם מעבר לשכל שלנו, מעבר להבנה שלנו, מרוב עומקם ומורכבותם, וכן, דוגמה לכך, ארץ ישראל. למה כל הנושא של קדושת הארץ היא לא נתפסת? למה זה לא נתפס? אני אסביר לכם מאוד פשוט. כן? תגידו לי, תשמע, אדוני, שים, תניח תפילין, תיתן צדקה, הבנתי, אני דוס, אין בעיה. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בהשגחה, בסדר. בשכל זה נתפס. אבל המושג שנקרא קדושת הארץ, זה מושג לא נתפס. אני אסביר לכם למה, זה דבר שלא נתפס בשכל. במיוחד לא להמוני עם, למה? כי מה זה ארץ? מה זה ארץ? אדמה פיזית, זה משהו, זה מציאות פיזית ממש, זה לא משהו מוסרי, זה לא, זה משהו פיזי לגמרי. עומת נראה שגם העולם לא מבין את זה, זה משהו מאוד, זה פשוט מציאות פיזית לגמרי. כן, זה טריטוריה, עם מציאות, ממש לגמרי חומרית, לגמרי חומרית. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מפסק לך את הארץ הזאת, והארץ הזאת היא קדושה, כלומר, העם הקדוש הזה יהיה במציאות חומרית. אומר אברהם אבינו, עם ישראל, ודבר מאוד מעניין, אומר אברהם אבינו ברוח קודשו, זה דבר כל כך עמוק, שזה לא יכול לעבור בעם. זה, איך אומרים, זה לא עובר, זה לא עובר מסך. זה לא עובר מסך! לצערנו אנחנו רואים את זה בדור שלנו, אני סליחה שאני כבר מדלג לדור שלנו, כן? יש דברים שלא עוברים מסך. תגיד לי לשים כיפה, אני שם. תגיד לי להניח תפילין, אני שם, סבבה. יותר קל להגיד לאנשים, תבוא בתחנה מרכזית, ישים תפילין, יאללה, בסדר, זה מיסטיקה, עובר. אבל להגיד שיש קדושה לשל, להתאמר, לשטח הזה, מה הקטע שלך? מה הקשר בין קדושה לבין החומר? זה לא עובר מסך. אומר הקדוש, אומר, מסביר הרב קוק, שאברהם הבינו, ברוח קודשו, אומר, עם ישראל לא מבין את זה. במה ידע, לא שאני צריך לדעת. הוא מבין בשכל, הוא מבין, אבל הוא מבין שזה דבר, במידע זה לא, צריך, זה דבר לא מובן. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, במידע, זה לא דבר מובן. זה הרבה פחות מובן אפילו מהעקדה. ממסירות הנפש של הבן, דברים הכי מופלאים שאברהם אבינו קלט. אבל את הדבר הזה של קדושת הארץ זה דבר מעבר להשגה. ומה כאן מעבר להשגה? הנקודה הזו שהיא המציאות החומרית, יש בקודש. זה לא דבר שנתפס. אבל אם אברהם אבינו היה אומר, לא היה שואל את זה, אז הרב קוק אומר דבר, לא, קצת ביקורת על אברהם אבינו. אז העם הזה כן היה. אבל אברהם אבינו קצת לא האמין בעם. אברהם אבינו אמר, זה לא עובר מסך.
אנחנו מבינים על שאברהם אבינו לא
יודע. בוא נראה את הרב. בוא נקרא את הרב. הוא לא מדגיר דווקא על זה. הוא אומר, הנה, בוא נראה. ונראה לעניות דעתי, כך אומר הרב, בוא נראה את הדברים בפנים.
אבל אני מקווה להגיד איך אני יודע שהם לא
יחטאו. לא יחטאו, לא מצד, לא תופסים את האמונה, את הנקודה האמונית בממי עדה. אני מדגיש את הנקודה של במי עדה, אבל הרב קוק מדבר על שורש האמונה. הנקודה האמונית השורשית הזאת, שמיוצאת לפועל בירושת הארץ, עם ישראל לא יתפוס את זה, זה כל כך רמוק, זה כל כך, זה לא נתפס. לעם בעתיד לא לי, אברהם אבינו, ככה הרב קוק מסביר, לא לי, אני מבין, אני למדתי אצלך בעניין אמונה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני בעניין אמונה נמצא, אבל זה לא עובר מסך, זה לא נתפס. תכלס, נכון, בשטח אנחנו רואים את זה, זה לא נתפס. ברובד השכלי זה דבר מוזר, גם אנחנו, באמת זה דבר מוזר, לא? אנחנו רגילים, מטפטפים, נכון, מאיר עושים הטפה, זה נכון, נכון, אבל באמת זה לא מובן. מה, איזה קדושה יכולה להיות בטריטוריה? מה, זה מוסרי יותר, זה ערכי יותר, מה? מה יש כאן? כן, זה פלא עצום. אז בוא נראה. ונראה לעניות דעתי, אומר הרב קוק, מקום מספר 5, בסדר? אם היה שורש האמונה מיושב יפה בהשכלה אמיתית, בהקשר שלנו זה ארץ ישראל, לא היה צריך עוד חושים, שאינם באים כי אם לחזק המושג המושכל, ואם לא היה צריך דברים חושיים, לא היה צריך כל עניין מצרים. שימו לב חוש, אנחנו נביא מהמושג החוש, נמשיך להסביר מה זה חושים. נכון, אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה. אומר כאן הרב, שהיה רק סיבה מבעל הסיבות להכיר את כבודו התברך על ידי אותות ומופתים חושיים. והנה אברהם אבינו עליו השלום היה ראש המנה. יש כאן נקודת ביקורת שהרב קוק אומר קצת על, על אברהם אבינו. חס וחלילה, אנחנו לא, זה כאילו החשבון שהרב עושה. אם אברהם אבינו, אם היה מדריך נפשו שלא לבקש בשום פנים עוד חושי, היה פועל על בניו להשרישם כך להשתרש האמונה בלא עוד חושי. אם היה לו אמון בעם, נמשיך נראה שהנקודה שהוא לא האמין בעם, זה שורה הבאה הוא יגיד לנו את זה. אם היה אומר, הקדוש ברוך הוא לא צריך. ואגב, הבנים שלי לא יצטרכו, אל תדאג, הבנים שלי יאמינו בשורש האמונה, ולא ישאלו במידע, ולא יהיה להם קושיות על יהודה ושומרון, אז כל עם ישראל היה מתרומם על ידי אברהם אבינו, אבל הוא לא אמר. אלא מה אומר הרב, אבל הוא לא עשה את זה, אבל כשאמר במידע, הוא ביקש עוד חושי, נקבע הדרך שהשתלמות האמונה צריכה עוד חושי. כלומר, אבל זה עוד הדרך. כלומר, יש דברים, ובהגדרה, נגיד את הנקודה היסודית, יש דברים, שורשי האמונה, זה הסיכום, שורשי האמונה, יש דברים שמעבר להשכל שלנו, וזה מה שאברהם אבינו הגדיר כאן. צערנו, אם היינו, איך אומרים, לא הייתי רוטשילד, תיאורטית, אם היה לנו שכל כזה עליון, מעבר לזה, שכל כל כך גדול, אז לא היה צריך. אבל, כיוון שאנחנו לא שמה, ויש דברים שהם מעבר לשכל שלנו, אז הנקודות הכי יסודיות של אמונה הן באות ממקום אחר. באות מהתהליך החינוכי של יציאת מצרים. כן? אומר הרב, ברגע שהוא נקבע עוד חושי, נקבע הדרך שההשתלמות האמונה צריכה עוד חושי. והייתה גלות מצרים מוכרחת! במילים אחרות, כל התהליך של גלות ויציאת מצרים זה סדנת חינוך. סדנת חינוך, אם לא דרך הראש, כמו שאומרים הצבא, דרך הרגליים. זה סדרת חינוך דרך הרגליים. אבל זה דווקא מראה את מעלת הסדנה הזו. כלומר, בדברים פשוטים לא צריך, יש שכל. הרי לאדם, אנשים יש שכל. בדברים לא עמוקים, לא כל כך עמוקים, אפשר דרך השכל. בדברים היותר עמוקים, בשורשי אמונה, מרוב העומק של היסודות האלה, זה חייב לבוא עם מקום חושי. כן? הדברים החושיים הם סימן שהדברים דווקא יותר עמוקים. ככל שהדבר יותר עמוק, אז אנחנו צריכים יותר תחוש. ככל שהדבר פחות עמוק, אנחנו יכולים להבין מסכן, כן? אז זה יוצא שבעצם ליל הסדר נוגע בנקודות מאוד יסודיות של האמונה, וכדי להבין את זה, בעצם צריך להבין מה בעצם, מה התברר ביציאת מצרים, בסדר? עכשיו אנחנו כרגע עומדים להבין תורה תמציתית, מהו הבירור של יציאת מצרים. כן.
אבל עיניי
שביצה לתרנגולת? מה ביצה? מה אתה מתכוון ביצה? מה זה תרנגולת? מה אתה מתכוון?
כנראה שאם אברהם אבינו
כן, נכון
ומה...
המה ידע?
או בגלל שהוא מצליח חושים? כנראה שבאמת מצליח
חושים נכון, נכון, זה אמירה, הרב קוק אומר רק הערה מעניינת אילולי, אילו אברהם אבינו היה אומר אני יודע אז גם אנחנו לא צריכים את זה, אבל זה לא, נכון.
אבל זה לא.
אבל זה לא. אנחנו לא יכולים לעסוק באילו. אילו לא היה את האדם הראשון, אני לא יודע, אין לי תשובות לשאלות האלה אפילו. מה? אילו. חשבון אחר. מה? אילו הייתי צדיק, אילו הייתי עשיר, אילו, אילו, אילו. בסדר, זו סוגיה של אילו. אני לא עוסק בזה אפילו. קשה. אתה צודק.
אבל אנחנו...
אז אני חיברתי את זה קדושת הארץ. הרב קוק מדבר על שורשי המצוות. אבל באיזה הקשר זה נאמר? באיזה הקשר נאמר שבמה ידע? לא על במה ידע להניח תפילין. אני אומר את זה בהקשר של הארץ. דווקא אני מחבר את זה, הרב קוק לא עושה, אני מחבר את זה לנושא שמדובר על שורשי האמונה. שזה יוצא לפועל במה ידע כי ראשנה. למה? למה דווקא על הארץ? יכול להיות הרבה דברים. למה הקדוש ברוך הוא, למה אברהם אבינו לא אומר במה ידע שאני צריך ברית מילה? לא. כי בברית מילה איכשהו זה עובר. אבל הנושא של הארץ זה דבר כל כך לא מובן. כל כך עמוק, כל כך לא מובן. זה לא, מה זה, זה, מה זה דת? מה, מריבי אדמה? מה זה? מה זה היסוד הזה? כן. כן.
מה דת?
כן. טוב. נכון, נכון, שהארץ הוא בסיס לכל הסוגיה. כלומר, אם נבין את קדושת הארץ, בכלל נבין יסודות מאוד עקרוניים באמונה. כלומר, אם לא הבנו את סגולת הארץ, לא הבנו כלום. שורש כל כך עקרוני בנושא של להבין אמונה, זה נושא של קישור לארץ. אם אתה לא מאמין בארץ, בעצם אתה סתם מאמין, זה סתם, זה סיסמה. יסודות האמונה זה הנקודה הזאת של קדושת הטבע, קדושת החומר, קדושת הרגבי האדמה, כן? שעל, אף שעל, כן, כן, כן. קדושת הקילומטרים.
אז אברהם אבינו לא
יבין? זהו, מה פלא? זהו, אז הפשט לכאורה הוא לא יבין שהעם יבין את זה. הוא אמר, זה לא עובר מסך, ככה אני אומר. זה כל כך עמוק. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אברהם, נכון, בוא סדרת, וולקאם. יאללה, סדת חינוך. אז בואו נראה מה סדת חינוך. אנחנו עכשיו בדיוק להבין מהי הסדת חינוך כאן. וכיוון שהזמן קצר, נעשה את זה ממש בתמצית, שזה בעצם לדעתי יסוד כל מהלך ולסדר בכלל, כל פסח. כן. בעצם, מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, הביא את עם ישראל למדינה, לא למדינה, לארץ, ששם בדיוק, כן, הרימו את הדגל ההופכים מקדושת הארץ. כלומר, מקום, קוראים לו מצרים, שמצרים הוא בדיוק אנטיתזה לאמירה, יש בארץ קדושה. איך קוראים לארץ מצרים? שם צימו. בית, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מי הם העבדים? נכון, רש"י אומר, מקום מספר 10, רש"י מאוד ידוע. אבל אם נבין את זה, נבין את כל היסוד. מה פירוש מבית עבדים? אז אומר רש"י על המקום, מבית עבדים שהייתם עבדים לו, השאלה מה זה הכוונה? הכוונה, האם הכוונה שאתם, ישראל, הייתם עבדים לו, או אינו אומר, אלא מבית עבדים שהיו עבדים לעבדים. כלומר, בעצם מי הוא העבד במצרים? פרו. תלמוד לומר, בפתחה מבית עבדים, מיד פרו מלך מצרים, אמור מעתה, עבדים למלך היו. למלך היו. איזה מלך? מלכי המלכים. אבל פרו הוא עבד. כדי לאפיין את כל הסדרת חינוך, צריך להבין שמצרים, השיטה המצרית היא שיטת העבדות. מה אני מתכוון עבדות? מצרים, כמו שיש הרבה מדרשים על היסוד הזה של מצרים, של הבהמיות המצרית, מה הפירוש בהמיות? לעומת בהמיות שמצרית הכוונה, שבעצם העולם הזה, כן, הוא נטו מנגנון חומרי. כלומר, הם לא אומרים, יכול שבורא עולם יצר את העולם הזה, אבל זה מציאות נטו חומר, זה מכונה משומנת, כן? שיכול להיות שמישהו בורא עולם, אולי קדוש ברוך הוא ברא אותה, אבל זה מציאות, זה איזשהו מנגנון כזה, מנגנון פיזי, דרך אגב, יכול להיות גם מנגנון רוחני, העולם זה מנגנון. אני מעריך שמצרים גם היה מנגנון, מנגנוני ביטחון, מנגנוני זה, מצרים היה אימפריה. ככה מהר"ל גם מסביר באריכות, בגבורות, בעזרת השם, כדאי לכם לראות את כל המהלך הזה. כן, מצרים זה מציאות חומרית שהיא בעצם מאמינה שהעולם הזה הוא מציאות, הוא חומר. ויכול להיות שבעצם, לא רק יכול להיות, המצרים האמינו שמי שיצר את החומר הזה. בורא עולם עשה שגר ושכח. כלומר, בורא עולם יצר, מה הוא יצר? מציאות חומרית. ואנחנו עבדים לחומר. כלומר, אנחנו נמצאים בבית כלא. התפיסה המצרית הוא, שהבני אדם נמצאים ביקום הזה, מה זה היקום? מה זה העולם הזה? מה זה כדור הארץ? זה בית כלא אחד גדול. אנחנו בורג בתוך מכונה. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אנחנו נמצאים בתוך המנגנון הזה. היית אומר לצופה הכי קיצונית? הפסיכולוגיה המצרית היא זה עונש לחיות בכלל. הקדוש ברוך הוא החליט, בורא עולם, זה מישהו שהחליט, להכניס אותנו לתוך המציאות הזאת. אז זה עבד, זה בית כלא, כן? ואגב, לפי הפסיכולוגיה המצרית, מה זה נקרא עבודה, עבודה אלילית שלהם? גם הם עבדו לאל, כן? עבודת השם שלהם, מהי עבודת השם המצרית? צריך לדעת, זה חלק מהעבדות. כלומר, יש מנגנון פיזי ויש גם מנגנון רוחני. יש כוחות, יש אלים, יש, איך קוראים לזה? חרטומים, נכון? חרטומי מצרים, היו, מה זה החרטומי מצרים האלה? הם עסקו במיסטיקה, אבל גם המיסטיקה הזאת היא מיסטיקה של כללים. תעשה ככה, תעשה ככה. הם היו הצטגננים, מה זה הצטגננים? מערכות. ומה זה הכוכבים האלה? אם יהיה ככה, תעשה ככה, אם יהיה ככה. כלומר, כל המציאות, כולל המציאות הרוחנית, היא בעצם טכניקה. כן? כן. אנחנו עבדים למציאות. וגם אנחנו עבדים לאל, וצריכים לרצות את האל, וצריכים... כל המציאות של עונש, כל המציאות של... כן? כשאנחנו מדברים על... בעצם הם לקחו גם את המציאות הדתית למציאות החומרית. כלומר, כל מה שיש לנו כאן זה איזושהי מציאות, מכונה, מכונה משומנת, שאתה נמצא בה. כן? ומציאות הזאת, היא בעצם אומרת, כל מה שיש בעולם הזה זה חומר. אז ודאי שלחומר אין קודש, אין קדושה, אין ערך עצמי. כן? הייתי אומר, מצרים זה בדיוק האנטיתזה לתפיסת קדושת הארץ. אז אומרים, אומר הקדוש ברוך הוא, הבנתי, הבנתי שאתם לא מבינים, בוא נעשה לכם סדר חינוך. ניקח אתכם, לאיפכה מסתברה, ניקח אתכם למקום בדיוק ההפוך, לבית העבדים, ושם תחוו את החוויה המצרית, כמו שהמהר"ל מסביר, שהם היו, עם ישראל היה ממש חלק מהתרבות המצרית, בצורה מאוד מאוד מסיבית, כן? והם חוו את החוויה הזו. בואו נקרא, יש פסקה באורות הקודש שהיא מאוד מסבירה לעומק את החוויה הזאת, חוויית העבדות, כן? בואו נראה מקור מספר 9. בסדר? יש לכם דפים? בדפים? בסדר, אני קורא, זה לא יבין מהפסקה, קצת עמוקה, אבל זה היסוד שאמרנו. כשאור הקודש מזהר, כלומר, שהנקודה הזאת של הקדושה והאמונה שלנו, אמונת עם ישראל, הוא מוזער, הוא חלש, הוא לא קיים, שולט הטבע בגסותו. כלומר, פסיכולוגיה העולמית היא שמה ששולט זה הטבע, זה הכללים והחוקים, ואנחנו נמצאים בבית הכלא העולמי הזה. אומר הרב, חוקיו הסמויים הולכים ומלפפים את החיים. כאן הרב מתאר את הפסיכולוגיה העולמית שהייתה עוד לפני יציאת מצרים. כן? שזה עונש לחיות, תכלס, אם שואלים את המצרי, הלו, איך קוראים לו, איך קוראים למצרים שם, לא יודע, מתושלח, כזה, אז הוא אומר, תשמע, תכלס זה עונש, מה זה בעשה, זה, אין ברירה, אני חי, מה אתה רוצה? אין ברירה, אני חי, כן? כלומר, החוקים הפיזיים, זה מלפפים את החיים, זו הרגשה כזו, הרגשת עבדות, הרגשת בורג בתוך מכונה, והאדם נמשך אחרי צידו הבהמי, והעולם, אז למה אדם נמשך אחרי צידו הבהמי? אכול ושתה, כמו שאומרים, איך אומרים, אם אני כבר מכונה, לפחות שאני נהנה מהמכונה הזו. אם אני כבר בורג, ואני כבר כאן, ואני לא יכול, לא נעים לי להתאבד, לא יודע מה, זה, לפחות שאני יהנה. כן, צערנו, זה היה האווירה, זה המציאות, כן? זה הבהמיות של המצרים. דרך אגב, יש הבדל בין המצרים לבין הכנענים. הכנענים, זה רשעות, זה משהו אחר, זה יצרות, זה תאוותנות. אצל המצרים זה ככה, גם חזן מחלקים. בין הכנעניות לבין המצריות. כנעניות זה יותר תאוותניות, משהו תאוותני וזה. אצל המצרית זה בהמיות, בקטע של חיבור לראיית העולם, תפיסת העולם בהמית, כלומר, אני רואה תופס עצמי כבורג, איך אומרים? כחלק ממכונה הכרחית, כמו שאמרנו, בית כלא. זה מצרים. זה בדיוק מצרים, בסדר? אומר הרב, נחוזר כאן לאורות הקודש, והאדם נמשך אחרי צידו הבהמי, והעולם אחרי מערכותיו, שהם גם כן קיבוץ חוקיות הכוכבית, הזרמים והכוחות הפועלים בפגישתם הסידורית על פי משטרם, נסביר את זה בשפה פשוטה, כאילו כל, גם המנגנונות הרוח, גם העניינים הרוחניים, זה הכל מנגנון. אתה אומר, אתה לוחץ על כפתור, קדוש ברוך הוא, תעזור לי. אגב, שימו לב, אם עם ישראל לא היה עובר את התהליך של היציאה מהבית עבדים, תארו לכם, עם ישראל היה יוצא, היה מקבל תורה בלי יציאת מצרים. בואו נעשה את אילו, בסדר? עכשיו כן ניכנס לאילו. אילו לא היינו עוברים סדת חינוך כזו. אומרת, נזור, מהי הסדת חינוך? ועם ישראל היה מקבל תורה, תורת מצוות, בהרגשה של כלא. אז האם היו אומרים נעשה ונשמע? בסדר? תארו לכם, היה מתן תורה בלי יציאת מצרים. כשאני אומר יציאת מצרים, אני אומר סדנת חינוך. סדנת חינוך של יצירה לחופש. ממשיך נדיר מה זה יצירה לחופש. אז אנחנו מתארים לעצמנו שכל מתן תורה היה בעצם נעקר מיסודו. בעצם כל מתן תורה היה עוד עונש. לא רק שאנחנו נהנשנו שאנחנו נמצאים בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא הוסיף לנו תרי"ג מצוות, אוי ואבוי. שנאה לבורא עולם, סליחו לי, שכה אני אומר משפט כזה. אילולי היינו עוברים את מציאת מצרים, מה? אילו לא היינו עוברים את יציאת מצרים, עוברים סדנת חינוך, והיינו עדיין באווירה המצרית הזו, כן? באיזשהו מקום לא עוברים את הסדנת חינוך, אז אוי ואבוי, כל מתן תורה הייתה מגבירה את השנאה לבורא עולם. למה? לא רק שאתה בורא עולם בראת אותנו, רק נתת לנו עכשיו תרי"ג פקודות. עזוב אותה, עזוב אותי, מה זה? מה אני צריך תרי"ג פקודות? כן, ודרך אגב, מה שזה לא מה שקרה, מה עם ישראל אמרו לפני מתן תורה? נעשה ונשמע, כן, כן. טוב, קצת דילגתי, אנחנו מבינים שזו נקודה קריטית. הקדוש ברוך הוא שם את עם ישראל שם, במצרים, כן? במצרים. כדי להקציב, הסוגיה היא באמת, הנה, כנסו למצרים, כן? אולי נדלג כאן על הפסקה של עם ישראל, נתונים הם כל הגויים, אני קורא כאן, אתם רואים הפסקה השלישית למטה? בסדר? חשוב מאוד. נתונים הם כל הגוי, תחת היד החזקה של משטרי מערכות כוחות הטבע וזרמיהם. אין להם שאיפה יותר גבוהה מהמילוי של חפצם הטבעי. זה המלחמת קיומה, הם מבינים שהם סך הכל בורג בתוך מכונה. כלומר, אין כאן רוחניות אמיתות, אין כאן רצון, אין כאן חופש, אין כאן מגמה, אין כאן אידיאלים, הכל מת. כן? הם הרגשה שהם סך הכל הקדוש ברוך הוא שם אותנו, אני צריך להסתדר בבית הכלא. זהו, אני צריך להסתדר כאן, הסתדרותניק. אין להם שום חפץ, שום רצון, שום שאיפות, שום שייכות, שום הרגשה, שום שמחה. הכל מת. כן? זה בדיוק המציאות של הגויים. אומר הרב, כל השכל איננו כי אם משמש לאותו הרצון העיוור. זה רצון כזה, סך הכל רצון לשרוד. זה רצון, אבל סך הכל רצון לשרוד. זה מה שיש כאן. אומר הרב, ונמצא שאין התרוממות עצמית. לא יכול להיות שאתה רוצה משהו, כי כל ההקשר הוא הקשר של עונש. כן? ההקשר הוא אין ברירה, לך לגולני, היום לא, היום גולני זה כבר פרס, אבל כן? יאללה, אין ברירה, יאללה, שמים אותך. כן? כל המציאות כאן היא מציאות עונשית, אז אין אפשרות להתרומם, אז כל התורה היא מתקבלת במצב כזה של הכרח. אומר הרב, כי אם התקשטות חיצונית, כלומר כל ההתרוממות היא כאילו, והתעלות חלקית באור נשפל, אומר הרב משפט מאוד מעניין, חירות שטחית, בתוך עומקה של השתעבדות פנימית. מה הכוונה חירות שטחית? אבל אם הייתם הולכים למצרים, הייתם רואים איזה אימפריה, הכל יפה, ופרסומות. לכאורה, מה אתה מדבר שטויות? הרי מצרים יש להם כסף, ויש בורסה, ויש חגיגות, ויש חירות. לכאורה הם שולטים על העולם. מי שלט על העולם? חבר'ה, מי שלט על העולם אז? מי היה ארצות הברית של אז? מי היה? מה? מצרים. מצרים. זה חירות שטחית. זה חירות, ברור שהם היו חירות, הם עשו מה שהם רוצים. אבל בעצם בלב, תראו את המשפט מאוד חשוב. זה חירות שטחית בתוך עומקה של השתעבדות פנימית. ולמה זה השתעבדות פנימית? לא שהמצרים השעבדו את עם ישראל. זה התחיל מזה שהם עצמם חיו בתוך תחושת עבדות, המצרים עצמם. ועם ישראל, אומר המהר"ל, בתוכם. זו תחושה של עבדות, עבדים לעבדים. זה מה שהיה מעם ישראל. לפני יציאת מצרים.
מתוך
בחירה? הקב"ה גלגל את זה.
כן, אבל מתוך בחירה, אתה יודע, הילדי ישראל
הוא משועבדים. מה פתאום? הקב"ה גלגל שעם ישראל השתעבדו למצרים. והמהר"ל מגבורות מעריך את זה, לא סתם. ככה הם התחברו לרעיון, הם חשו טוב 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 את המושג שנקרא עבדות, והכרח, ושעבוד. שימו לב. וכאן נעשה הסדנת חינוך. א', הסדנת חינוך, יש שני שלבים בסדנה. שלב ראשון, כנסו פנימה. תחושו טוב טוב מה זה נקרא לראות את העולם החומרי כמנותק מהקודש. עכשיו אנחנו מתחילים. שלב ב', יציאת מצרים. ומהו שלב יציאת מצרים? עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הכי עיקרית. ומה זה יציאת מצרים? לפרק, הקדוש ברוך הוא לקח בפטיש, בצורה הכי בעייתית, לפרק את התזה הזאת. הקדוש ברוך הוא לקח פטיש של 300 קילו, הרבה יותר, כן, אני מדבר לכם בצורה הכי פשוטה, וניפץ את כל תפיסת העולם של השאלה מה זה עולם בכלל. העולם הזה זה לא מכונה. העולם הזה זה לא מכונה שאתה בורג בה. העולם הזה זה כל מה שנעשה כאן זה מחופש, זה לא מנגנון, זה רצון השם. הרי, כן, וזה מתבטא דרך אגב באופן הכי פרקטי במושג שנקרא, באיזה מושג שנקרא נס. מה זה נס? מה נס מברר? עצם המושג נס, מה זה מראה לי? שמה? שהקדוש ברוך הוא, נכון, הקדוש ברוך הוא יצר כוח משיכה. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מה עושה? שלא יהיה כוח משיכה. מה זה מגלה לי? מה הנס מגלה על הטבע? שזה רצון, העולם הזה זה לא בית כלא. העולם הכזה יש לו מגמה. זה מתוך בחירה, אין כאן זה הכרח. שום דבר לא בא בהכרח. ההפך מהתפיסה, שהמצאות החומרית, איזה מנגנון, איזה חוקיות, איזשהו מערכת כזאת שאנחנו נמצאים בתוכה. בא הקדוש ברוך הוא, בתוך תהליך יציאת מצרים, ומנפץ את התזה בדיוק בצורה הפכית, ואומר, מה פתאום? מה שיש כאן זה קטנה. זה חופש אחד גדול, כל העולם הזה זה עולם חופשי לגמרי. זה, כל מה שיש כאן זה יש לו ערך. הקדוש ברוך הוא, כל מה שנעשה כאן זה מתוך רצון. אין כאן שום הכרח. הכל נעשה מתוך רצון. הקדוש ברוך הוא לא נאלץ לעשות. זה לא שגר ושכח. אם התפיסה המצרית היא שגר ושכח, מה זה שגר ושכח? הכוונה, זהו, יצרתם מכונה, תסתדרו. לא. דרך אגב, זו התפיסה של המזלות. הרי אמרנו שבמצרים היה הרבה, כל אלה שמתעסקים עם האסטרונומיה, לא שזה לא נכון, אבל זה שיטת תפיסת העולם של המכונה. העולם הזה זה מכונה. מכונה זה הכרח, אין ברירה. באת לכאן, יש לך מזל כזה, מזל כזה. כן? כן? לא שזה שקר, אבל כן. אבל התפיסה הזאת, כשאנחנו מדברים עכשיו, זה תפיסת החירות. והחירות מתחילה מבורא עולם. לא, כל מה שנעשה כאן זה חופשי. הקדוש ברוך הוא בחר כרגע שיהיה כוח משיכה. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו אחר. כן? ובעצם יציאת מצרים באה ואומרת, כן, כן, הקדוש ברוך הוא בא ונוקח את בית עבדים הזה, מנפץ אותו לרסיסים, כן? מוציא את עם ישראל ממצרים. ומוציא את עם ישראל, זו בעצם אותה חוויה חושית של איך לכבות את החום, את המציאות. זה לא עכשיו שיעור בפילוסופיה ככה. תראו את תסתכלו על המציאות באופן אחר לגמרי. תחוו את המציאות ברובד אחר לגמרי ממה שחוויתם עד עכשיו. אם עד עכשיו אתם חווים כלא, מכאן ואילך אתם חווים התחברות לחופש, מקור החופש זה בורא עולם. כשאני אומר חופש, הכוונה רצון, רצון השם. כן, כן. בעצם זה מהלך, המהלך של יציאת מצרים הוא מהלך של ניפוץ התזה המצרית. כן. ואפשר לומר שבעצם היסוד הזה זה לא רק חינוך לעם ישראל, זה בעצם סדרת חינוך לכל העולם. אתם לא נמצאים בבית כלא. כן, עם ישראל גם מחנך את עצמו, אבל זה בעצם חינוך לכל העולם. היינו במקום מספר 12, מה פתגם החודש? הרב קוק היה לו פתגמים לכל חודש, אז מה פתגם החודש? בוא נקרא, עכשיו תבינו, יציאת מצרים תישאר, זה לא אירוע חד פעמי, זה מהפכה, זה מהפך, אמוני, פנימי, שבא ממקום כל כך עמוק, זה נקודה מאוד עמוקה. שלפעמים אפשר להבין אותה בשכל, כן? אומר הרב, יציאת מצרים תישאר לעד, והמשך, האביב של העולם כולו. מה פירוש האביב? מה? זה פריחה. נכון, כלומר, העולם כולו, זה בעצם כל העולם, כל האנושות תופס את עצמה אחרת. לאט לאט, לאט לאט, זה האביב, איך אומרים, האביב של פראג, אתם מכירים את ה... להבדיל, 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 אבל זה תהליך איטי, זה 2000 שנה, 3000 שנה. לאט לאט קולטים את יציאת מצרים, זה לא מיום אחד. לאט לאט מתחברים לבורא עולם ברובד אחר לגמרי. ברובד של עשה רצונך, כרצונו. כן? כלומר, ולאט לאט, הרי שאנחנו מתחברים לבורא עולם, ואנחנו מקבלים את התורה, אבל, כן, ונכנסים לארץ ישראל. ואז אנחנו מסוגלים להאמין בארץ ישראל. למה אנחנו מסוגלים להאמין בארץ ישראל? כי מה זה האדמה הזו? זה עומר אלוקי. מה המציאות הזו? מהי המציאות הלכאורה הפיזית? זה בעצם, בהסתכלות שטחית, מה לזה ולקודש? מה זה לקודש? מה הקשר? מה זה עם האדמה? מה זה כאן? אבל זה, אם אנחנו רואים את הכל כמכונה. זה, הקדוש ברוך הוא יצר עולם. זהו, הלך מכאן. אז באמת אי אפשר להבין. אז באמת שואלים במה דקיר השנה. אז באמת לא יכולים להגיד בסוף ליל הסדר לשנה הבאה ירושלים בנייה. שימו לב מה פסגת ליל הסדר, זה לא סתם, נכון? עכשיו אני מסביר לכם, למה פסגת ליל הסדר זו אמירה לשנה הבאה בירושלים בנייה? כי אם אתה לא תופס את זה, וזה שורש, שורש גדול באמונה, אם אתה רואה את כל המציאות כאיזושהי מציאות טכנית כזאת, ומעל זה יש כיפה, כן? זה מכונה עם כיפה, כן? אז זה לא זה. אז אתה לא מאמין בארץ ישראל, ואתה שואל במה ידע קיר השינה, כן? ואתה לא תאמין בירושלים הבנויה, ואתה תקוע בתוך מצרים. אתה בנפש שלך עדיין במצרים, כן? אתה לא יצאת ממצרים בכלל, כן? ובאמת תהליך הזה של, שאנחנו אומרים כל שנה בליל הסדר, כן? זה בעצם תהליך של לחוות את היציאה ממצרים. לחוות את היציאה ממצרים זה ניפוץ העבדות הזו, כן? ניפוץ העבדות הכוונה, אדרבה, זה סבבה לחיות כאן. עכשיו אני רוצה להגיד כפשוטו, עכשיו נפקמין להלכה. למה ככה אני יושב כך בליל הסדר, סבבה? כפשוטו, למה? זה באמת, עכשיו נסביר את הרעיון הרוחני בזה. כי זה כיף לחיות כאן, זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה, תודה רבה שאתה מודה אני לפניך. זה אמירה של ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא מודה אני לפניך. נכון שיש לי מינוס בבנק, כל השנה נכון שיש לי מינוס בבנק, ובשידוכים לא משהו, ואני יודע מה, לא משהו. זה בשטחיות. אבל באמת, כל זה מתנה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אני בן חורין. כלומר, אני ממשיך את המהלך, וואלה, מה שהקדוש ברוך הוא, המציאות כאן יש לה ערך. וזה מתבטא ברובד הכי פשוט. יושבים, בסבבה. כן? ומה, מה העומק של האמירה הזו שישבת בסבבה ככה, כמו בן מנחים? זה לא סתם. זה אמירה שלחיות בעולם הזה זה מלך. כל בן אדם בעולם הזה הוא מלך. כל מחומר יהודים. מה הם יהודים? הם בני? יהודים הם בני? מנחים, כן? כלומר, זה אמירה הכי בסיסית, זה אמירה הכי אמונית. זה להבין שכל העולם כאן זה אמירה, זה יש כאן אמירה אלוקית. יש כאן רצון, יש כאן ערך לכל דבר. ויש ערך לחיים שלי, ויש לך, מתוך הבנת יציאת מצרים, אז יש ערך לכל המציאות של עם ישראל, ויש ערך לארץ, וזה מתפרט עד הפרט הכי קטן. מי הכלל הכי גדול של בכלל העולם? ממשיך לנושא של העם, ממשיך לנושא של הארץ, וזה מגיע עד הרובד הכי פשוט, הכי פרטי. וואלה, תודה רבה שאני כאן. הנה, יושב פה מלך. באמת, זו החוויה של ליל הסדר, וזה מה שאנחנו מוסרים לבנים שלנו, זה והגעת לבנך. זה ליד המלכה. אומר האבא לבן, אני מספר לך מה זה העולם הזה. כן? זה עולם של רצון השם. תתחבר לרצון השם. וזה נקודה שקשה להבין אותה בשכל. למרות שלכאורה עכשיו הסברתי, נכון? הסברתי ברגע שהוא בשכל, אבל כנראה זה דבר לא פשוט. זה לא מבין את זה. פתאום, אדרבה, השכל אומר שהעולם הזה זה משהו כזה מין כללים, פיזיים כאלה. נכון? והנקודה העמוקה הזאת, זו חוויית הלילה הזו. וכשאנחנו שותים ארבע כוסות, למשל, מה אנחנו מביאים בזה? שמחה עצומה, כוס, כן? יין לשמח לבם אנוש, ארבע כוסות של יין. עדיף, מה? כן, נכון, רציתי וגלתי והבאתי, ברור, אבל פשט בראשונים, זה המלכות, זו הרגשה, וואו, העולם הזה, זה מציאות. אני מתחבר לעולם, אני יודע להתחבר לעולם, אני רואה את הצד החירותי בעולם, הצד הפנימי של העולם. זה שם אני נמצא, לנקודה של רצון השם בעולם. כן? אז אני שמח בעולם. כלומר, א' א' של ליל הסדר זה לשמוח. ובלשמוח, בזה אני מספר יציאת מצרים. עכשיו נגיד ככה, שמחת ליל הסדר, כשאדם אומר בשמחה עצומה, גם הרם אומר, שאומרים תהלל בשמחה עצומה, גם ככה יש איזה, צריך לדעת את זה. ליל הסדר, אומרים תהלל, אז ככה קוראים בשמחה עצומה, ממש כפשוטו. ובשמחה הזו אני מביע את האמונה, את עומק האמונה שיוצאת מציאת מצרים. ומה זה האמונה שיוצאת מציאת מצרים? זה האמונה שהעולם הזה זה לא בית כלא, העולם הזה לא זה מכונה. כל נקודה שיש כאן, כל מציאות שיש כאן זה רצון השם. ובצורה יותר תמציתית זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה אותה הבאה, שהדונם אדמה הזה, כן, באיתמר, שם מופיע רצון השם. בכל מקום, כן, בכל מקום, כולל כל מקום. שם מופיע רצון השם, אנחנו אוהבים את הארץ הזאת. אנחנו שמחים במציאות הזאת. זו הבא, זו האמונה בקדוש ברוך הוא, זו האמונה בארץ, זו האמונה בגאולה, זה יסוד, זו האווירה שאנחנו נכנסים אליה בסדר. ובעצם זה האנרגיה לכל השנה, נכון? למשל, בשבת מה אנחנו עם זכר? שבת, זכר? זה מצרים. נכון? בקריאת שמע, עוד פעם, אנוכי השם אלוקינו, בסוף, נכון? גם בקריאת שמע, שרציתיך, ארץ מצרים. כלומר, אם אין ארץ מצרים, אז כל הדת כאן היא מזויפת. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. כלומר, זה דת חיצונית, זה מכונה עם כיפה. כלומר, אם אין זיכרון של יציאת מצרים, הכל חסר, העיקר חסר מהספר. זה כאילו מכונה עם, זה כאילו הייתי אומר רובוט עם כיפה. זה לא שווה, סליחה, אני אומר כאילו, אני מקצין את זה, לא שווה. כן? זיכרון יציאת מצרים, זה אומר שכל המציאות כאן, יש לה ערך עצמי, יש כאן אלוקות שנמצאת בכל דבר. זו נקודת מוצא שמתוכה אנחנו מקיימים מצוות. מתוכה אני מבין מה זה שבת. מתוכה אני שוף לגאולה. מתוכה אני לומד תורה. מתוכה אני... כן, כן. זה נקודת הליבה. אם נסכם מה שלמדנו היום, רק נאמר את היסוד הזה. כל היסוד של יציאת מצרים, כן? זה בעצם, חיברתי כן? לנקודה הזאת שאברהם אבינו שאל במה ידע כי ירשנה. ואומר הרב קוק, יש דברים כל כך גדולים, יש יסודות אמונה כל כך גדולים, שזה לא עובר דרך הראש. זה צריך לחיות את זה, צריך לחוש את זה, כן? צריך לשאול מה נשתנה, צריך, כן? לחיות את הנקודה הזו, שהעולם הזה הוא מלא חירות. אז בעזרת השם, כמו שהרב קוק אומר, יציאת מצרים תישאר לעד, האביב של העולם כולו, אז בעזרת השם השנה, מתוך האמונה הזאת, מתוך השמחה הזאת במציאות, אז נזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ובעזרת השם מבני המקדש, ונאכל עוד השנה מן הפסחים. בעזרת השם, ערב טוב.